את הפרק הקודם הקדשתי ללמה אני לא מאמינה בהכלה או באמפתיה ככלים משמעותיים לטובת ליווי תהליכים בקליניקה. ואם לא שמעתם אותו, אז כדאי לכם. ומאוד מתבקש שאת הפרק הזה נקדיש ל... אז אם לא אמפתיה, אז מה כן? אז את הפרק הזה נקדיש למיומנויות שאני חושבת שצריך לקיים, לשפר ולחזק כדי להיות מטפלים טובים יותר. ולפני שאפרט את המיומנויות, אני רוצה להיעצר לרגע על משהו חשוב. מיומנויות. אז כולם יודעים שיש אנשים שנראה שהם פשוט נולדו עם זה, נכון? כאילו הם יכולים להרגיש כל רגש בחדר ולדעת בדיוק מה להגיד, להוביל תהליכים של יואו, איך חשבת על זה? או וואו, איך ראית את זה? אני יודעת שאנשים שלומדים איתי זה מה שהם חושבים עליי, אבל אני פה כדי לספר לכם סוד קטן שהוא בכלל לא סודי, שזה לא רק עניין של כישרון טבעי. אני מאמינה ואני רוצה שגם אתם תאמינו שהכל עובר דרך המיומנויות שאנחנו מפתחים. והחדשות הטובות הן שמיומנויות אפשר ללמוד, לשפר, לתרגל ולהפוך למאסטר בהן. אז לא משנה מאיפה אתם מתחילים, איזה כישורים או חוזקות אתם חושבים שיש לכם או אין לכם, הכל ניתן לשפר. השאלה היא אם אתם יודעים מה אתם צריכים לחזק, אם אתם באמת עושים את מה שנדרש כדי לחזק את זה, ולא בטעות משקיעים ומושקעים במקומות שלא באמת מקדמים אתכם. אז את הפרק הזה אני לא מקדישה לתכונות של מאמנים טובים או מטפלים טובים, אלא למיומנויות שכדאי לשפר כדי להיות מטפלים טובים יותר. לפני שנתחיל ולמי שלא מכיר אותי, אני שלי, התחום הטיפולי שלי הוא אימון רגשי. כדי להיות המאמנת שאני היום, אני לומדת ומעמיקה המון, המון. וכשאני אומרת לומדת ומעמיקה, אני ממש לא מתכוונת לעוד ועוד קורסים וקלים וגם לא לידע, אלא לפיתוח המיומנויות שנדבר עליהם בפרק של היום. מצד אחד אני רוצה להישאר צנועה ומצד שני אני לא רוצה להצטנע בהצטנעות מעושה כמו שאני קוראת לזה. אז אני אגיד שאני מאמנת טובה, אני מאמנת טובה מאוד ואני יודעת שלא נולדתי ככה. אני יודעת שבתחילת הדרך שלי חשבתי שהכלים יצילו אותי, שערכת קלפים כזו או אחרת תקדם אותי, שאם אני אתכונן מספיק טוב למפגשים וידע מה להגיד, לשאול את השאלות הנכונות, אני אהיה המאמנת שאני חולמת להיות. מאז עברו הרבה מים בנהר, בייחוד מים שאני קוראת להם, Oh my God, מה באמת צריך לעבור כדי להיות מאמן רגשי טוב. ולכן גם בקורסים שלי וגם בפודקאסט הזה אני משתדלת לא לדבר על דברים שכולם מדברים עליהם ולבזבז לכם את הזמן על עוד more of the same, אלא להגיד בכל רם את מה שלא תמיד אומרים. זה חתיכת דבר להיות מאמן רגשי. הקורס הזה עם התעודה זו רק המדרגה הראשונה מתוך 100 או 1000. ואחרי הפתיח הדרמטי הזה, בואו נתחיל עם המיומנויות שאם אתם רוצים לשפר את יכולת האימון והטיפול שלכם, כדאי לכם לשפר ולחזק אותן. המיומנות הראשונה נקרא לה מיומנות העבודה עם הלמה. זו מיומנות שבחרתי לתת לה שם קצת פשטני ובבסיס מורכבת משתי מיומנויות, חיזוק המודעות העצמית והתמדה. מדובר בשילוב של שתי יכולות נרכשות ומרכזיות שמאפשרות לנו להגדיר את הלמה שלנו, את בסיס המוטיבציה הנכון שלנו. אז זה אומר להגדיר אותו נכון וגם לחזור ולהתחבר אליו במיוחד ברגעים שבהם המציאות מה זה מאתגרת, ובואו נרחיב את זה. חיזוק המודעות העצמית שעליה אני עוד אדבר הרבה בפרק הזה מאפשרת לנו להבחין בתחושות, רגשות, במחשבות שלנו, ואם אפשר עדיף כמה שיותר קרוב לזמן אמת באירוע. למרות שגם להבין בדיעבד מה הפעיל אותנו והיה לנו חשוב, זה חשוב מאוד וגם מועיל. אז חיזוק מודעות העצמית כוללת את היכולת להבין את המניעים שלנו, את הערכים שלנו ואת הלמה שלנו, הסיבה העמוקה שבגללה אנחנו בוחרים לעשות את מה שאנחנו עושים. יש הרבה סיבות שבגללם חשוב לדעת לעבוד עם הלמה. כשמלווים אנשים מבחינה רגשית, המיומנות של לעבוד עם הלמה היא מיומנות קריטית, אבל אני רוצה לתת דוגמה לחשיבות שלה בהקשר שלנו, ללמה להיות מטפלים. אז פיתוח מודעות עצמית תעזור לנו להבין למה מלכתחילה בחרנו להיות מאמנים רגשיים או מטפלים. היא תעזור לנו להבין גם מתי אנחנו מתרחקים מהלמה שלנו ואיך לחזור אליו. אני רואה לאורך הדרך שלי למהים שהם פשוט לא טובים, או אולי בהגדרה הם לא מתאימים, או פשוט לא מספיק חזקים. אני אתן לכם דוגמה. למשל, הלמה של רק כסף. פגשתי אנשים שעברה להם בראש מחשבה של לשבת עם אדם אחר בקליניקה, לשמוע את הבעיות שלו ולתת לו כמה כלים, זה אחלה דרך להכניס כסף, או יותר קלה מלעבוד בעבודות אחרות. עכשיו אני שומעת את זה מהאנשים שהם לא מטפלים בנשמה, אבל הם מנסים להיות מטפלים כי זה נראה להם פשוט דרך קלה להתפרנס. אז האמת שהלמה הזה הוא למה קטסטרופלי כדי להיות מטפל, אבל שלא נתבלבל, הוא שם והוא קיים עבור אנשים מסוימים. אלה לא אנחנו, אבל זה שם, וזה באמת למה שהוא לא מתאים. אבל הנה שני למהים שהם יותר קרובים אלינו, והם יכולים להיות קצת נסתרים או בייחוד לא מודעים, וממש יכול להיות שהם כן מתקיימים אצל כל אחד מאיתנו, ובגלל זה דורשים פיתוח של מודעות עצמית. אז הלמה הראשון הוא רצון להרשים אחרים. אנשים שמחפשים להיות מטפלים כדי לקבל הכרה או אישור מבחוץ לחוכמה שלהם או למעמד כלשהו. כל אחד תופס את הדמות הטיפולית בסטטוס אחר, ויש אנשים שזו פשוט הגדרה שמתאים להם שהיא תגדיר אותם. אבל זה כמובן מוטיבציה לא מספיק חזקה נוכח הדרך הבאמת כל כך משמעותית ומאתגרת שצריך לעבור כדי להיות מטפל וגם להחזיק מעמד לאורך הדרך. אז הלמה הזה שנקרא לו רצון להרשים, הוא למה ידוע, הוא למה מוכר, הוא למה שיכול לגרום לאנשים לצאת לדרך, יהיה להם מאוד מאוד קשה להחזיק שם מעמד. ולידו יש עוד למה שנקרא לו תחרותיות, זה גם כן למה לא טוב, כי לפעמים אנשים נכנסים לתחום הזה של טיפול בגלל רצון להיות הטובים ביותר, ובלי להתמקד במהות האמיתית של מה זה לעזור לאחרים. תראו, אני לא יודעת להגיד על העבר, אבל בתקופה שאני חיה בה, יש דמויות זוהר שמתחפשות למטפלים. הם עומדים על במות, אנשים מוחאים להם כפיים, הם קריזמטיים, אנרגטיים, מעוררי השראה, זה נהדר, אבל זה לא טיפול. והיום יש קצת בלבול במקום הזה, לא רק אצל מטופלים, אלא גם אצל מטפלים. מספר לא מבוטל של אנשים שרוצים במות, מגיעים אליי עם סיפור שהם רוצים קליניקה. וחשוב לי להגיד שבמה וקליניקה אלה שני דברים שונים לגמרי, ונדרשות להם מיומנויות אחרות לגמרי לגמרי לגמרי. ובגלל זה אני, ובגלל שאני רואה את הכמות של האנשים שמחפשים במות וחושבים שזה עובר דרך קליניקה, אני חושבת שחשוב להגדיר את הלמה כמו שצריך כשמתחילים לעבוד. ויש עוד כמה למהים שהם לא מספיק טובים כדי להיות מטפל או מאמן רגשי, אבל אני חושבת שהמהות בעניין הזה היא ברורה. להגדיר נכון למה בכל דבר, בכל דבר שאנחנו עושים זה מיומנות מאוד מאוד חשובה. אני כן יודעת להגיד לכם שבכל פעם שאני עושה עם אנשים שאני מלווה את התהליך הזה של הגדרת הלמה, הם מתרגשים עד דמעות לפעמים. וגם מזהים בכנות מקסימה למהים סוררים שצריך לחסל שם. אז מה הלמה שלכם? שאלתם את עצמכם? אני אדבר איתכם עוד קצת על הלמה, רק כדי שנבין למה המיומנות הזאת היא כל כך חשובה. לעתים כשאני שואלת מטפלים מה הלמה שלהם, הם עונים לי שזה כי הם רוצים לעזור לאחרים. שעל פניו זה נשמע כל כך טוב ונכון, אבל כשנכנסים עם זה עוד קצת לעומק מגלים, שאנשים מסוימים שלא חיזקו את שריר המודעות, רוצים לעזור לאחרים כי ככה הם מרגישים שווים, כי ככה הם מרגישים חכמים, או כי ככה הם מרגישים טובים, או כי ככה הם מרגישים בנתינה. שכל אלה בתורם נשמעים ממש טובים, אבל כשנכנסים עם ההגדרות האלה לקליניקה בצורה בלתי מודעת, הם יכולים להוביל אותנו להיות מטפלים ממש לא טובים. בחלק מהפעמים שנכנסתי לעומק עם אנשים לרצון שלהם לעזור לאנשים, גיליתי שמה שחשוב שם, בעצם זה לקדם את עצמם, ואני לא אומרת שזה פסול, גם אני מקדמת את עצמי לאן שהוא כשאני מאמנת. אבל חייבים להיות במודעות ללמה שלנו, כדי שהצורך לעזור לעצמנו לא יהיה יותר חזק מהרצון לעזור לאחרים, או לפחות לא ישפיע עליו בצורה בלתי מודעת. אני יכולה לשתף אתכם שאחד הלמהים שלי ללהיות מטפלת זה כי החיים בקליניקה הם בסיס עוצמתי להתפתחות אישית עבורי. זה חתיכת למה חזק, כי תמיד כשקשה לי אני חוזרת ללמה שלי ואומרת עכשיו קשה, אבל זה חלק מהתפתחות. והלמה הזה שומר אותי מאוד 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 מלא לוותר כשקשה לי, וקליניקה לפעמים זה קשה. יש משפט שאומר שאם אתה רוצה לעבור תהליך התפתחות אישית, תפתח עסק. זה כבר יציב בפניך את כל שלבי ההתפתחות שאתה עוד צריך לעבור. ואפשר להגיד את זה גם על אם אתה רוצה למצוא זוגיות, וגם אם נקלט לבעיות פוריות. אבל בגדול, למה חזק שיכול לקיים קליניקה בצורה טובה, הוא למה שיושב על אמונה חזקה בצורך בהתפתחות אישית. הלמה השני שלי הוא האמונה באמת מאוד מאוד משמעותית, שככל שאני עוזרת לאנשים, העולם הופך לטוב יותר. כשאנשים מרגישים טוב יותר, הם פועלים טוב יותר, הם חושבים טוב יותר, האנרגיה הכללית טובה יותר, הם עובדים טוב יותר, מגדלים את הילדים שלהם טוב יותר. לא סתם אומרים על תחום הטיפול, זה שינה את חיי. עבודה טובה בקליניקה באמת יכולה להפוך את העולם לטוב יותר, וככה אני מאמינה, וזה למה מאוד חזק בשבילי. טוב, אז דיברנו על המיומנות של להגדיר למה איכותי וחזק, ואיך לוודא שאנחנו לא בלמה שהוא לא מספיק חזק או בכלל לא מתאים. ועכשיו נדבר על המיומנות של לחזור אליו, אל הלמה הזה. ולשם כך אנחנו צריכים את המיומנות של ההתמדה. אז כן, אני לא ממש טובה בהתמדה, אני טיפוס יחסית לא מתמיד. רק שאני מטפלת כבר איזה מיליון שנה, אז מסתבר שכשיש לי למה חזק, זה ממש עוזר לי להתמיד. ואיפה שאני לא מתמידה, זה כי לא עשיתי לעצמי למה מספיק טוב. פה נדבר רגע על התמדה וגם על נחישות. התמדה היא היכולת לחזור לדברים ולעשות אותם שוב ושוב, ולנקוט פעולה למרות קשיים, אתגרים או כישלונות. וכדאי שהיא תכלול את הנחישות, שהיא היכולת לעשות פעולות שונות, לשמור על גמישות, להשאיר דלתות פתוחות, להעלות עוד אפשרויות כדי להגיע בעוד דרכים למטרה. התמדה ונחישות להתמדות עם מציאות קשה ולא לוותר על המטרות שלנו, אפילו כשהדברים לא הולכים כפי שתכננו, הם מיומנויות חשובות בכל מה שקשור ללהיות מטפל או מאמן רגשי טוב. ואם לא חיזקנו אותם, זה קצת כמו שלא נעבור את השלב הקשה של הגלים בכניסה לים. אחרי שעוברים את הגלים המעצבנים שמכניסים מים מלוכים לעיניים, רק אז מגיעים לאזור של המים השקטים שמאחריהם. את המיומנות של העבודה עם הלמה אנחנו צריכים בכל מיני הזדמנויות. גם לתקופות שבהם בונים את הקליניקה ולוקח זמן עד שמגיעים מטופלים או מתאמנים. גם לתקופות שבהם אנחנו צריכים לשפר מיומנויות חדשות שקשה לנו להתמודד איתם, כמו שיווק, יצירת תוכן, פרסום, וגם שיפור המיומנויות שנדבר עליהם בהמשך הפרק. ואם אין לנו למה חזק, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לשפר ולחזק את המיומנויות האלה. אנחנו כל הזמן נרצה להגיד, לא רוצה להתמודד עם זה, לא בא לי לעבוד על זה. העבודה עם הלמה היא בעצם המפתח שמאפשר לנו לשרוט את הדרך של שיפור המיומנויות. אנחנו צריכים למה חזק גם כדי להתמודד עם התנהגויות פורצות גבולות שיש למטופלים לפעמים. מי שיש לו עניין עם הצבת גבולות יפגוש את הדבר הזה גם סביב הקליניקה וגם בתוך הקליניקה. ואנחנו נרצה לזכור שוב ושוב למה אנחנו רוצים את הקליניקה הזאת. כי פריצת גבולות של לקוחות היא דבר שבקלות יכול לגרום לנו לתחושה של בשביל מה אני צריך את זה. ובכלל קליניקה עם סיפורים רגשיים יכולה להפגיש אותנו עם קשיים מלא מעט סוגים. קליניקה היא לא ממש דומה ללפתוח עסק למכירת כוסות או מחברות, שגם בתהליך הזה יש קשיים אבל אחרים. למה חזק שמבוסס על הגדרות נכונות ויכולת התמדה ונחישות יאפשרו לנו לשפר את המיומנויות החשובות שדרושות כדי להיות מטפל טוב, וזו לדעתי נקודת הפתיחה החשובה, החשובה ביותר. ואחרי שדיברנו על הדבר הזה, מיומנות מספר 2, חמלה. הרבה אנשים מתקשים להבחין בין חמלה, רחמים ואמפתיה, וזה מובן לי. כל אחד מהמונחים האלה מתאר יחס רגשי כלשהו לזולת. אבל כשלא מפרקים לעומק את ההבדלים ביניהם, רק אז זה יכול באמת לראות שהם כמעט זהים. מכיוון שאני מאמינה שאמפתיה היא לא המיומנות החשובה ביותר כדי להיות מאמן רגשי טוב אלא חמלה, אחד מהשיעורים הראשונים בכיתת המטפלים הוא השיעור שמלמד את ההבדלים העמוקים בין שלושת הרגשות האלה, כדי שנדע לעבוד עם המיומנות הנכונה. והאמת, זה שיעור משנה חיים. ואני אומרת את זה מבלי להרגיש את הקיבוץ הזה שאני מרגישה, כשאני חושבת על האינפלציה המעצבנת הזאת במונח משנה חיים, שלפי הכל שטות משנה חיים. זה באמת באמת, השיעור על חמלה, אמפתיה ורחמים, הוא באמת שיעור משנה חיים. ואם נגיד בצורה קשוחה יותר, בעולם שבו אנשים שואפים לשלמות, בינוניות היא ממש מילת גנאי, בעולם שבו אנחנו מסתירים את החלקים החייתיים שבנו ונגאלים אפילו ממחשבות שעוברות לנו בראש לפעמים, חמלה היא בהחלט לא מיומנות נפוצה, ואנשים חושבים שחמלה תגרום להם להיות בינוניים ולא מושלמים ונהדרים כמו שהם אמורים להיות. אז בואו נגיד כמה מילים על חמלה, ובאמת כמה מילים, כי על חמלה אני יכולה לדבר בלי סוף. כמו שאמפתיה היא דבר שהם מרגישים, גם חמלה היא דבר שהם מרגישים. ואם נחזור לפרק הקודם שבו תיארתי את האמפתיה כחוויה שבה אני מרגישה את כאבו של האחר, חמלה היא הרגשה שאני מרגישה כשאני מקבלת שיש כאב. מקבלת את זה. לא רבה עם זה. גם מקבלת את זה שיש כאב בעולם. גם מקבלת את זה שלמישהו שאני אוהבת כואב, או אולי לי. אני כמאמנת רגשית לא חייבת להרגיש את הכאב של מישהו כדי לעזור לו, אלא לראות את הכאב שלו, להבין את הכאב שלו. אני מבינה שכואב לו. כדי להיות ברורה יותר, אני אגיד שחמלה היא הרגש שעולה בי כשאני מקבלת את כל החלקים של האדם שמולי. כשאני רואה את החלקים שהוא משתדל להסתיר מהעולם או מעצמו, ואני רואה אותם ולוקחת אותם בחשבון כמכלול של כל מה שהוא. הנחת המוצא של חמלה היא שאדם הוא שלם ולא מושלם. וחמלה מאפשרת לנו לראות את מה שלא רוצים לראות, כי החלקים האלה שלא רוצים לראות אותם עושים כאב או בעיות, ואנחנו צריכים לקבל אותם כדי שנוכל לדבר איתם ולעבוד איתם. ואני בכוונה לא אומרת לתקן אותם, כי חמלה מבינה שאפשר לתקן התנהגות, אבל אין דבר כזה להיות אדם מושלם בלי פגמים, בלי דברים שצריך לתקן. וזה הבדל עמוק ומהותי בין להיות שלם עם כל החלקים שלנו ולוותר על הרצון להיות מושלם. הנושא של חמלה הוא נושא ענק. אני יכולה להגיד לכם שהוא נלמד די בתחילת התוכנית של כיתת המטפלים. כן, שוב אני אגיד שהוא שיעור משנה חיים, ומכיוון שזו מיומנות יחסית שלא מפותחת אצל הרבה מהאנשים, שמתי את השיעור הזה בתחילת סילבוס של 38 שיעורים, כדי שיהיה לנו המון זמן להתאמן. מטפלים צריכים לחזק בצורה משמעותית את החמלה שלהם, גם משום שאם לא יחזקו את החמלה, הם עלולים לנוע בקליניקה מתוך אמפתיה, וזה יכול לסבך להם את התהליכים, ועל הדבר הזה, את הדבר הזה הסברתי כבר בפרק הקודם. וגם כי אם הם לא יפתחו את החמלה, הם יכולים לנוע מתוך רחמים, מה שיכול בקלות להכניס אותם לעמדת מושיע בתוך הקליניקה, עם רצון כמעט בלתי נשלט לרצות לעזור מהר ולתקן או למנוע כאב. חמלה היא הרגש, וצריך מיומנות כדי לפתח את הרגש הזה ולהנחיח אותו בצורה מודעת, אז חמלה היא הרגש שעוזר לנו לעשות תהליך של אימון רגשי. אימון שהמטרה שלו היא לדבר עם הרגשות שלנו, החולשות, הכאבים, הבושות והפחדים. כדי לבסס חמלה צריך לבסס את הקבלה. אבל במילים שיהיה קצת יותר ברור, כדי לפתח חמלה צריך לעבוד בצורה משמעותית על לא להיות שיפוטיים, לא לשפוט התנהגויות, כאבים, מחשבות, אמונות, לא שלנו, לא של המטופלים שלנו, לא לשפוט, אלא לקבל. לקבל את זה שהם שם, ומשם להתחיל לעבוד. כי כששופטים אמונות, מחשבות, התנהגויות, זה מרחיק אותנו מהם. וכשמקבלים שהם שם, יכולים להתבונן ולראות מאיפה זה מגיע, ולמה זה שם, ואיך לעבוד עם הבעיות בצורה טובה. ורק לסיום החלק הזה, כי על חמלה אני באמת יכולה לדבר בלי סוף, קבלה של הדברים לא אומר שאני אוהבת את זה. זה לא אומר שאני רוצה שהדבר הזה יהיה חלק ממני. זה אומר שאני מסכימה לראות שכרגע זה פה. ולריב עם זה מרחיק אותי מלעבוד עם זה. הנה כמה דוגמאות למתי מטפלים ומאמנים רגשיים צריכים חמלה בתוך הקליניקה. לדוגמה, מטופל עם ביקורת עצמית ככה קשה, וכמה זה נפוץ. אולי זה הכי נפוץ, כי רוב האנשים שאין להם את התחושה של ביקורת עצמית כנראה לא יגיעו לקליניקה עם רצון לתקן את עצמם. אז במקרה הזה, אני כמאמנת רגשית זקוקה לעבוד עם חמלה ככלי, כדי להראות לאדם שהוא ישות שלמה, גם עם החלקים הפגיעים שלו, גם עם הטעויות, השטויות, המקומות שבהם הוא לא חכם, עושה טעויות או מפשל. חמלה היא הכלי שמאפשר לי לא לשים את הפוקוס על ההצלחות כדי לחזק אנשים. וחשוב לי להגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה. לבסס ערך עצמי דרך לשים פוקוס על ההצלחות זה רעיון לא טוב. זה ממש שולח אנשים במשלוח ישיר לעבר תסמונת המתחזה. חמלה היא הכלי שמאפשר לי לא לשים פוקוס על ההצלחות, אלא לקבל את הבן אדם כמו שהוא, להגיד לו, אתה שלם ככה, גם כשאתה טועה, גם כשאתה מפשל, ככה אתה שלם, וזה באמת אחת העבודות הכי משמעותיות, הכי מאתגרות, וזו מיומנות של חמלה שמטפל קודם כל צריך להחזיק בתוך עצמו כדי שהוא יוכל להביא לו אותה הלאה. דוגמה נוספת שנצטרך חמלה היא עבור מטופלים שמתמודדים עם, אובדן. התמודדות עם אובדן מכל סוג. ואל תחשיבו רק בכיוון של מוות, כי כל סיומת של שלב בחיים או כל אכזבה מפנטזיה כלשהי למישהו שאנחנו היינו אמורים להיות ומבינים שלא נגיע לשם, יכולה לייצר חוויה של לבל ואובדן. ומצבים כאלה שגם הם מאוד נפוצים דורשים חמלה ככלי. כי מטפל שלא מיומן בחמלה ובקבלה של כאב, עלול לנסות למצוא מיד פתרונות או להקל על המטופל באופן מלאכותי. מקרה נוסף שנצטרך את החמלה היא עבור מטופלים שמתמודדים עם חרדת ביצועים מכל סוג שהוא, והם זקוקים לחמלה במובן של הכרה וקבלה של הלחצים שהם חשים, והיכרות עם הפחדים שמנהלים אותם, שהם כנראה לא מסכימים שיהיו שם. העבודה הראשונה עם חרדת ביצוע מכל סוג היא לדבר לעומק עם הפחד, ולא להתמקד בלרצות שהוא פשוט לא יהיה שם. ולטובת העניין הזה, אנחנו צריכים חמלה, כי אנשים מרגישים לפעמים מאוד מגוחכים וטיפשים כשהם מגלים שמה, מהדבר הזה אני פוחד, אני ממש מטומטם. ודוגמה האחרונה שנצטרך בשביל החמלה בקליניקה היא עבור מטופלים שמרגישים תקועים. אז אנשים שמרגישים תקועים בחיים או שהם לא יודעים איך להמשיך הלאה, או אנשים שבאמת נראה שהם לא רק מרגישים תקועים אלא באמת נראה שהם תקועים, ככה נמצאים במין מצב לופי כזה שחוזר על עצמו בתוך תהליך ההתפתחות שלהם, זקוקים לחמלה כדי להחזיק את תהליך ההתפתחות גם כשנראה שהוא לא זז. מה שיכול לקרות ללא חמלה זה שאנשים יתייאשו, ירימו ידיים, יגידו אני לא יכול, אני חלש, אני לא מספיק טוב, ויעצרו, הם לא ימשיכו לשלב הבא. וחמלה היא הכלי שיאפשר להם להחזיק את כל התקיעות הזאת עד הרגע שבו מצליחים לזוז ולהמשיך להתקדם. מאמנים רגשיים צריכים לעבוד עם חמלה ככלי כמעט בכל דקה של תהליך רגשי. והנה המשפט האלמותי והנכון עד מאוד. אדם יכול להוביל רק עד איפה שהוא הולך. ומאמנים שיודעים לדבר על חמלה, אבל לא מתאמנים על חמלה, לא יכולים להוביל חמלה ככלי. אני אגיד יותר מזה. אנשים שיודעים לדבר על חמלה, אבל לא משפרים באופן קבוע את החמלה בחיים שלהם, לא יודעים מה הם אומרים. הם אומרים מילים שיכולות להישמע טוב, אבל לא פלא שאחר כך התהליכים שלהם לא מחזיקים מעמד, המטופלים שהגיעו אליהם יוצאים ואומרים, המטפל הזה מדבר בסיסמאות, או ניסיתי וזה לא עובד לי. מי שלא מתאמן בחמלה, לא יכול להוביל חמלה. ורגע להגיד את זה ברור, לא צריך להיות אדם חומל. אני רוב שנות חיי לא הייתי אדם חומל, לא ידעתי מה זו חמלה, הייתי מאוד 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 ביקורתית. מה שצריך זה להתאמן בחמלה, לשפר את המיומנות של חמלה, כי זה לא התוצאה מה שחשוב, אלא היכולת לעבוד ולשפר את המיומנות הזאת כל הזמן. אז אנחנו רוצים לחזק את החמלה שלנו, והנה כמה מצבים שבהם מאמנים נזקקים לחמלה, לא רק עבור המטופלים שלהם. אנחנו נצטרך חמלה בכמויות נכבדות כדי להתמודד עם כישלונות או אכזבות סביב הקליניקה. כשדברים לא הולכים כמו שדמיינו, כשמטופלים שלנו מאוכזבים, כשאנחנו מרגישים שלא הובלנו, לא הובלנו נכון תהליך או נתנו את הטיפול הלא מדויק, אנחנו חייבים חמלה כדי להחזיק את תהליכי הלמידה שלנו. אנחנו צריכים חמלה ברמות גבוהות, כשאנחנו פוגשים עומס רגשי שמגיע מהקליניקה. ונכון, זו העבודה שלנו, קליניקה היא הפרנסה שלנו, נכון, הכל נכון, אבל קליניקה יכולה להביא את העומס רגשי כבד. ואם אין לנו חמלה, אנחנו לא נדע מתי להוריד הילוך, לעשות שינוי, להגדיר הגדרות מחודשות. ויאללה, הקליניקה מהמקום הזה היא ממש בדרך לסגירה. או שהמטפל בדרך למחלה. איך אומרים אנשי המשחקי מילים? אם אין חמלה, יש מחלה, אז כן, זה המקום. אנחנו כמטפלים צריכים גם חמלה בכמויות נדיבות, כשאנחנו משווים את עצמנו למטפלים אחרים, בייחוד למטפלים שיש להם קצת יותר ניסיון משלנו, או כשאנחנו משווים את עצמנו למטפל הגדול מכולם, המטפל האידיאלי המדומיין שאנחנו ממציאים, שיודע לעשות הכל נכון ואין לו אף פעם שום טעות. God damn it, כמה חמלה צריך כדי לחיות לצד המטפל האידיאלי הזה בשלום. ויש עוד שלל דוגמאות כאמור, אני הייתי עושה פרק שלם על חמלה בפודקאסט, אבל אני רוצה שתבואו לכיתת המטפלים. אני חושבת שהנושא הזה ראוי להעמקה, תרגול והבנות עמוקות, ולא רק בכמה מילים, אבל כן, חמלה היא אחת המיומנויות החשובות ביותר לדעתי שצריך לפתח כדי להיות מטפל ומאמן רגשי טוב. וכמו ששמתם לב, חמלה מכילה בתוכה מודעות עצמית, ואימון עליה מכיל בתוכו את היכולת להיות בהתמדה. אז הכל מתרבב עם הכל. מיומנות שלישית נקרא לה הקשבה פעילה. הקשבה פעילה היא מיומנות קריטית בעבודה של מאמנים רגשיים, כי היא מאפשרת להם ליצור קשר עמוק ומשמעותי עם המטופלים, לייצר עבורם תחושה שהם יכולים להיפתח, לייצר עבורם תחושה שהם מוחזקים, מוגנים, וגם תחושת חיבור עצמי שלהם לעצמם. אז רגע, אני אסביר את זה. מה זה בכלל הקשבה פעילה? הקשבה פעילה היא לא שיחה פעילה. הדרך הטובה ביותר לתאר הקשבה פעילה זה להגדיר שהיא הצד הקיצון לכיוון השני של רק לשמוע. אם לכל מה שקשור בהקשבה יש רצף, אז בצד אחד יש שמעתי אותך, ובצד השני של הרצף יש הקשבתי בצורה פעילה. הקשבה פעילה היא פעולה שבה המאזין מתמקד במדבר, במילים, בשפת הגוף, במסרים התת-הכרתיים, בתמונה המלאה מעבר למה שרק אומרים, ומנסה להבין את המסר המלא שהמטופל מנסה להעביר, ללא שיפוטיות או הפרעות, והיא כוללת את היכולת להשיב ולשקף את מה שנאמר, כדי להראות שהמסר יתקבל והובן. הקשבה פעילה דורשת תשומת לב מלאה ומודעות לרגשות ולצרכים של המדבר, והיא דורשת, כצפוי מפרק זה, לכמויות של חמלה ומודעות עצמית כדי להחזיק אותה לאורך זמן ולא להיבלע יותר מדי בהקשבה שהיא יותר הקשבה פנימית לעצמי ופחות מדי בהקשבה למי שבחוץ. הקשבה פעילה מאפשרת למאמנים רגשיים להבין את המצבים והרגשות של המטופלים שלהם ברמה עמוקה יותר. היא מאפשרת לזהות את הבעיות האמיתיות ולא רק את אלה שמוצגות מעל פני השטח, מה שמאפשר יצירת תוכנית טיפול או אימון טובה יותר, מותאמת בצורה טובה יותר. וזו מיומנות מאוד מאוד חשובה ביצירה של קשר אמין, שהוא הבסיס לכל בעצם תהליך טיפולי מוצלח. אז אחרי שהגדרנו מה זו הקשבה פעילה, אני אחזור ואגיד בכל רם שלא תעודה ולא אלף תעודות ולא ארגז כלים של כל העולם לא יהפוך אתכם למטפלים או מאמנים רגשיים טובים אם אתם לא בדגש על שיפור המיומנות של הקשבה פעילה. כמה פעמים ראיתי מטפלים שולפים את הכלים הלא נכונים רק כי הם לא מקשיבים למטופל שלהם אלא ללחץ שלהם להוביל לאן שהוא. והנה שוב כל המיומנויות מתערבבות. המיומנויות של להגדיר ולעבוד נכון עם הלמה שלנו, ביחד עם המודעות העצמית, ביחד עם החמלה, כדי שנוכל להחזיק את המיומנות של ההקשבה הפעילה. מה בעצם הקשר בין עבודה על מודעות עצמית ואיך היא מאפשרת את השיפור מיומנות של הקשבה פעילה? אז נגיד שכשאני מודעת לרגשות שלי ולאופן שבו הם עלולים להשפיע על ההקשבה שלי, זה מאוד מאוד חשוב לדעת מה עושה אצלי עצב, מה עושה אצלי כעס, מה עושה אצלי בושה. אם אני לא מודעת לרגשות האלה ואיך הם מפעילים אותי, אז אני עלולה להיות פחות נוכחת בתוך מפגש במקרים מסוימים, ואז פחות מסוגלת להקשיב באמת. עבודה טובה על מודעות עצמית תאפשר לי להכיר טוב יותר את הטריגרים שלי וגם לדעת איפה הם מתחבאים, כי הם גם מן הסתם קופצים ועולים בתוך הקליניקה. עבודה טובה של מודעות עצמית בהקשר של הקשבה פעילה יכולה לבסס לי את ההבנות של מה מוריד מהיכולת שלי להקשיב. כשאני עושה את העבודה הזאת בצורה טובה, אני יכולה לנהל טוב יותר את הסביבה שלי, את ההפרעות הפנימיות, לשפר את היכולת שלי להיות נוכחת וממוקדת במה שהאחר אומר, וכאן נמצא אחד המסרים החוזרים שלי. החשיבות של סינון אנשים בכניסה לקליניקה היא חלק מהעניין הזה של עבודה עם מודעות למה עושה לי טריגרים. למשל, איזה סגנונות תקשורת לא מאפשרים לי להקשיב בצורה יעילה לדוגמה. אני יודעת להגיד לכם שכשאני עושה עם עצמי עבודה של עם איזה סוג אנשים או עם איזה סוג של סגנונות תקשורת אני יכולה לעבוד בצורה טובה יותר, אני יודעת להגיד לכם שיש סגנונות תקשורת שפשוט לא מאפשרים לי לעבוד בצורה מיטבית, אז אני לא עובדת איתם. זה לא כי אני לא אוהבת אנשים וזה לא כי אני רוצה לעזור, להפך. כי אני רוצה שמישהו שממש ממש טוב עבורם יכול יעזור להם. כמובן שעבודה על מודעות עצמית מונעת מצב שבו המאמן נכנס לתהליך של הזדהות יתר עם המטופל, דבר שעלול להוות את התהליך האימוני ולפגוע ביכולת להעניק עזרה אפקטיבית. ואני אעשה רגע קפיצה מפה למיומנות הבאה שהיא פשוט חלק מהעניין הזה של חיבור המודעות העצמית והקשבה הפעילה, ולמיומנות הזאת אני קוראת בשפה פשוטה המיומנות להפריד אותי מהמטופל. זו היכולת הזאת להפריד בין האני של המטפל לבין המטופל, והיא מיומנות מרכזית למאמנים רגשיים ומטפלים שמבטיחה את האינטגריטי והאפקטיביות של התהליך הטיפולי, וגם לדבר הזה אפשר לדבר בלי סוף. ואני אנסה לקצר את זה לכמה מילים שיכנסו לפודקאסט. כאשר מאמנים ומטפלים מצליחים לשמור על גבולות ברורים בינם לבין המטופלים שלהם, הם מאפשרים את היכולת לתת תמיכה, נטולת פניות אישית ומניעים עצמיים, ובכך לעזור למטופלים שלהם למצוא את הדרך שלהם בעצמם. במקום להנחות אותם לפי תפיסת העולם והערכים האישיים של המטפל. ואם נוריד את זה שוב לשפה פשוטה, נגיד שהפרדה של המטפל והמטופל מאפשרת למטפל להימנע מההתנהגות הלא מקצועית שקוראים לה להשפריץ מפה. זה מונח שלמדתי פעם באיזשהו קורס, ובגלל שהוא מגיע מלשון מאוד עממית כזאת, הוא נתפס לי בראש, והוא מתייחס לרגעים האלה שבהם אדם, מכל מיני סיבות, מרגיש צורך לפזר, להטיז, לרסס, לחלק, לספר, לנעום, לשדל, לכפות את מפת העולם שלו. ולכל אלה אין מקום בתהליך טיפולי או אימוני. אולי בתהליך ייעוצי שהוא שונה במהות מאימון רגשי או טיפול. אחד הדברים הכי גרועים שמטפלים או מאמנים רגשיים יכולים לעשות אם אין להם מודעות עצמית, מקצועית, חמלה, הלמה שלהם מונע מהצורך להוכיח או להיות חכם או להושיע, זה לנעום בקליניקה, לתת הצעות, להסליל מסלולים לפי מפת עולמם או לחשוב שיש נכון או לא נכון ולשם לכוון. המיומנות של להפריד את המטופל ממני, את ההצלחות שלו מההצלחות שלי, את הערכים שלו מהערכים שלי, את הדרך שלו מהדרך שלי, היא מיומנות קריטית למאמנים ומטפלים כדי שיוכלו ללכת בבטחה וללוות אנשים בדרך החיים שלהם. המטרה שלנו היא לשקף, לאמן עם כלים של מודעות, לעזור לאדם לטפל בעצמו. ולכן אנחנו חייבים לשים לב שאנחנו לא מתערבבים עם הרצונות, הידיעות והערכים שלנו. אז המיומנות של ההפרדה היא מיומנות קריטית והיא נלמדת רק לאורך הדרך. כי כל מאמן מבין יגיד לי שנכון, אני יודע את זה, אני מבין את זה. ובסוף מפגש, אם הוא יעבוד בצורה טובה על המודעות שלו, הוא יגלה שפה ושם הוא נפל להשפרצת מפה. זה כמובן דורש הבנה שכדי להיות מאמן או מטפל טוב, לא צריך להיוולד כזה, צריך לשפר מיומנות בחמלה. והעניין הזה של ההפרדה של ההשפרצת מפה זו מיומנות בחמלה ובמודעות מתפתחת. והנה שוב כל המיומנויות מתערבבות. למיומנות הבאה שממש מתחברת למיומנות הקודמת אני אקרא בשפה פשוטה המיומנות של אי לקיחת אחריות על דברים שהם לא האחריות שלי. מאמנים ומטפלים חייבים לשפר את המיומנות הזאת שמחוברת מאוד למיומנות של להפריד בינם לבין המטופלים שלהם, וזו המיומנות להגדיר נכון את מטרות הטיפול וגם לחזק את המיומנות של חמלה כדי לאפשר לעצמם לא לקחת אחריות על דברים שלא באחריותם. אז מה לא באחריות המטפל? לדוגמה, התוצאה של התהליך. מטפלים שחושבים שיש להם אחריות על התוצאה, טועים. תוצאות הן תמיד עניין של מיקוד שליטה חיצוני. ואם יש לכם השגות בנושא, אתם מוזמנים להיכנס איתי לשיחה בכיתת המטפלים. מטפלים שלא מיומנים בלהשאיר את התוצאות מחוץ למיקוד השליטה הפנימי שלהם חשופים לניסיונות לקיחת אחריות עקרים וקשוחים. מה עוד? מעורבות של מטופל בתהליך. אז נכון, אני כמאמנת אעשה ככל יכולתי לעזור לאדם, אבל האדם עצמו צריך לבחור להיות בתהליך, להסכים לעבור את הדרך של ההתפתחות האישית, שהיא לא תמיד כיפית בלשון המעטה. הוא צריך להסכים לקבל ולראות ולעבור דברים כואבים לפעמים, ולפעמים לא משנה כמה עדינה אני אהיה, אנשים לא רוצים להיות מעורבים בתהליכים שלהם, וזה לא באחריותי. ואני רואה המון מטפלים שחושבים שזו אחריות שלהם, אם רק הייתי יותר עדינה, אם רק הייתי יותר חכמה, אם רק הייתי יותר קשובה, זה לא העניין, זה ממש לא העניין. דבר נוסף שאני כמאמנת כמטפלת לא יכולה לקחת עליו אחריות זה קצב של תהליך, קצב של התקדמות, קצב של הפנמת התובנות על ההתנהגות, מה שנקרא עד כמה מהר מה שהבנו באמת הופך להתנהגות. כל אלה הם לא באחריות המטפל. והאחרון שהוא מאוד 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 חשוב ובגלל זה אני רגע רוצה להצר, לא באחריותי סביעות הרצון של המטופל. לא. סביעות הרצון של מטופלים היא לא באחריותי. תיאום ציפיות באחריותי. תיאום ציפיות נכון, איכותי, שמבוסס בצורה טובה על הלמה ועל הגדרות נכונות של תהליך טיפולי וכל מה שדיברתי עליו עד עכשיו. אבל אם אנשים מרוצים או לא מרוצים, זה באחריותם, ואני יודעת שזה שיעור קשוח לעבור, אבל זה שיעור חשוב מאוד, כי כשאני מנסה לקחת אחריות על סביות רצון של מטופלים, אני הופכת למטפלת מרצה. המיומנות של העברת האחריות למקום הנכון שלה, זו מיומנות קריטית, כדי להפוך מאדם שלמד כלים, לאדם שיש לו סבלנות ומסוגלות להוביל תהליכים. בייחוד תהליכי עומק, בייחוד תהליכים ארוכים. יש עוד הרבה מיומנויות חשובות שכדאי לשפר. האחרונה שאני אדבר עליה בפרק הזה היא גמישות מחשבתית, וזו אכן מיומנות. גם אם נולדתם גמישים וגם אם נולדתם מקובעים, גמישות מחשבתית היא שריר שמטפלים חייבים לפתח אם הם רוצים להיות מטפלים טובים. מטפלים צריכים לחשוב מחוץ לקופסה, וזה דורש גמישות מחשבתית. מטפלים צריכים לראות מעבר לבעיה שמציגים להם, זה דורש גמישות מחשבתית. מטפלים צריכים לזכור שתמיד יש עוד אפשרויות, גם אם כרגע לא רואים אותם, וזה דורש גמישות מחשבתית חזקה. מטפלים צריכים לחפש בחושך כשהמטופלים מציגים להם את העניינים מתחת לפנס, וזה דורש גמישות מחשבתית. לעתים קרובות אנשים בכיתות המטפלים רוצים לקבל איזשהו פלואו עבודה, תרשימי זרימה, אם הבעיה הזאת עובדים ככה, אם הבעיה הזאת עובדים ככה, וברגע הזה שואלים ככה, או ברגע ההוא אומרים ככה. אז לא, ככה עובדים רובוטים מהסוג הלא מפותח. מטפלים ומאמנים רגשיים טובים הם אנשים שחיזקו את שריר הגמישות המחשבתית שלהם. ולשם כך הם חיזקו את החמלה שלהם, את המודעות העצמית, את היכולת שלהם להקשבה פעילה, ולהרבה סימנים שהם לא רק מילים, והנה שוב כל המיומנויות מתחברות יחד. והנה אנחנו מגיעים עוד רגע לסיום הפרק, ואני אגיד שלא היה קל לכתוב את הפרק הזה, כי שיחה על המיומנויות האמיתיות שחשובות, זה באמת עולם ומלואו. וכל מה שיכול להיכנס לפרק בפודקאסט הוא רק חלק מהסיפור. יש הרבה יותר ללמוד ולהבין, כמו כל דבר בחיים. למידה היא מסע ארוך, וכל פעם אנחנו לומדים קצת יותר ונהיים טובים יותר במה שאנחנו עושים. אני תמיד אומרת, ואני אומרת המון, ואני אגיד את זה שוב, שכלים לבדם לא מספיקים כדי להפוך אותנו למטפלים או מאמנים מעולים. נכון, הם חשובים ויכולים לעזור, אבל הם רק חלק מהתמונה הגדולה. מה שבאמת עושה את ההבדל, זו היכולת שלנו להשתמש במיומנויות כמו הקשבה פעילה, מודעות עצמית, להבין את החשיבות שלא לקחת אחריות מהמטופל שלך. אלה ועוד שהם הכוח האמיתי מאחורי הצלחה של מטפלים טובים. זה לא רק מה שאתה יודע, אלא איך אתה מיישם את זה בפועל, ואיך אתה מתחבר אל האנשים שאתה עוזר להם. זה מה שהופך אותך על המטפל, שאנשים סומכים עליו, מרגישים עם עצמם טוב בזכות העבודה שלך. בדיוק בגלל זה, להיות מטפל או מאמן, זה לא משהו שאפשר ללמוד רק בקורס. זה באמת תהליך אישי שכל אחד צריך לעבור. כל אחד מאיתנו נתגל באתגרים, לומד מהם ומתפתח. זה לא סתם סט של כללים או נוסחאות שאפשר להשתמש בהם ופתאום הפכת למטפל מושלם. להפוך למטפל זה דורש עבודה פנימית, הכרה עצמית, התמדה. כל מטפל או מאמן טוב שאתם מכירים עבר ועובר תהליך אישי שבו הוא לומד להכיר את עצמו טוב יותר, לשפר את היכולות שלו, וזה תהליך מתמשך שבו אנחנו תמיד לומדים וגדלים. אז כמה זמן לוקח להיות מטפל טוב? חיים שלמים. ועוד מילה שתחבר את הכל לתוכנית הליווי שלי למטפלים. כמי שעברה בעצמה את הדרך, מאחת שיצאה מקורס והיא בהלם מול מה שבאמת צריך לשפר כדי להיות מאמנת טובה, וכמי שמלווה מטפלים אחרים כבר מספיק זמן, בניתי את תוכנית הליווי שלי, שבה חשוב לי להביא את המטפלים לרמה גבוהה של מיומנות בדיוק של הדברים האלה שדיברנו בפרק הזה. נושאי השיעור, התרגולים הייחודיים. העובדה שהתוכנית היא כמעט שנתית ולא איזה קורסון קצר, והזמנה פתוחה לחזור ולהצטרף לעוד ועוד מחזורים ללא תשלום נוסף, הם חלק מהדרך שלי לעזור למאמנים ומטפלים לשפר את המיומנויות האלה. כשאנחנו לומדים לאמן ולטפל מתוך התבוננות קבועה על עצמנו, מתוך הבנה עקרונית של מה חשוב לשפר כדי להיות מטפל, אנחנו באמת משקיעים במקומות הנכונים, ולא השקעה שטחית בעוד כלי ששוב לא נדע לעבוד איתו לעומק וכמו שצריך. בכיתת המטפלים לא לומדים להיות הטובים ביותר, לומדים איך להיות טובים יותר, כל אחד מאיפה שהוא התחיל. נכון יותר להגיד שהם מתרגלים ומשפרים מיומנויות, כי לתפיסתי זה מה שחשוב כדי לאפשר לאנשים להיות הכי טובים שהם יכולים. ממש בקרוב יוצא לדרך מחזור נוסף של כיתת מטפלים, תפגשו בו לא מעט אנשים שזה כבר הסיבוב השני והשלישי שלהם ומגיעים בצניעות הראויה למטפלים, ואני מעבירה אותו בצניעות הראויה למטפלת שמבינה שאין דבר כזה, את זה אני כבר יודעת, אין את זה כבר למדתי, יש רק בזה אני רוצה להעמיק יותר, את זה אני רוצה לחזק, ופה נמצא הקסם. אם תרצו להצטרף אתם יכולים, ולא משנה מה הכלי הטיפולי שלכם. העבודה בכיתת המטפלים מבוססת על הכלים של אימון רגשי, אותם מקבלים בתוכנית צדדית לתוכנית המרכזית, כך שלא חשוב מה למדתם עד עכשיו ואם בכלל, מה שחשוב זה שאתם מבינים שאתם רוצים להיות מטפלים או לשלב אימון רגשי בעבודה שלכם, ואתם רוצים לדעת לעשות את זה טוב. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר כדי לקבל פרטים. לסיום בפרק הזה אני אגיד לכם תודה שהייתם איתי עד עכשיו, ואני מקווה שהיה לכם מעניין ומועיל. יש בפרק הזה הרבה נקודות למחשבה. אם תספרו לי מה לקחתם, אני אשמח לשמוע. אם תספרו לי באיזה נקודות אתם רוצים חיזוק, אני אשמח להיות שותפה. אם יש מישהו שהפרק יכול להועיל לו, אני אשמח אם תעבירו. אז תודה רבה לכם על זה מראש. ותודה אחרונה אני אגיד לאנשים שעכשיו הם חיילים, אין דרך מספיק תודה להודות להם ולהוסיף תפילה שיחזרו הביתה מהר, הם והאחים שלנו שחטופים עכשיו בעזה.